כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. פסוק משיר השירים שמתאר את היציאה והגאולה ממצרים, שדילג קץ הישועה. הקדוש ברוך הוא דילג על הקץ מתף למד לרדו שנה. במקום שהיו צריכים להיות 430 שנה בגלות, אז הקדוש ברוך הוא דילג וקיצר את זה לרדו שנה ל-210. ולהבין עניין הגאולה ברוחניות. צריך להבין את העניין הזה של גאולת מצרים, איך זה מתבטא ברוחניות. כי עניין שכתוב, הושיע לא ימינו. הוא כתיב צדיק ונושע. יש את העניין של הגאולה ברוחניות, שהקדוש ברוך הוא כביכול מושיע את עצמו, מושיע את הימינו, מושיע את הנשמה ממצב של מיצר וגלות. אז צריך להבין מה זה. צריך להבין תחילה עניין הגלות וירידה צורך עלייה. צריך להבין בכלל מה הכוונה, במה מתבטא המשמעות של גלות, והרי הירידה לגלות יש לה צורך שיהיה עלייה ממנה, אז צריך להבין מה זה הירידה ומה זה עלייה. כמו שכתוב, איפה רואים שהירידה זה צורך עלייה, אנוכי ירד עמך מצרים, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, ואנוכי הלכה גם הלא. אז הירידה היא בעצם לצורך עלייה. הוא כתיב, במה מתבטא העלייה? כתוב, את זה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, הקדוש ברוך אומר את זה למשה רבינו, מוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת שכל הירידה למצרים הייתה במטרה להגיע למתן תורה. היה כדאי כל ה-210 שנה בגלות מצרים, וכל השיעבוד וכל העבודה, כדי להגיע, זה היה הכנה הכרחית, להגיע לגילוי של מתן תורה. דהיינו, על הר סיני בשעת מתן תורה, שהיה גילוי אלוקותו, התברך פנים אל פנים. צריך להבין באמת למה, כדי להגיע לגילוי של מתן תורה, הכרחי לעבור את ה-210 שנה במצרים. להבין זה, צריך להבין פירוש הפסוק אנוכי ירד עמך מצרים. בוא נדייק, מה הכוונה אנוכי ירד עמך מצרים? מה זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, אני ירד איתך למצרים? שלכאורה אינו מובן, הביטוי, הניסוח הזה, לא ניסוח מובן כלפי הקדוש ברוך הוא. מדוע? שלשון זה לא שייך כי אם בלשון בני אדם. לשון בני אדם, אתה יכול להגיד, הוא לא היה במקום מסוים, ועכשיו הוא יורד לשם. שמתחילה לא היה במקום ההוא, ועכשיו יורד לשם. ושאין כן, אצלו התברך, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. אז הוא נמצא גם פה ונמצא גם שם. אז מה זה שייך לומר? אנוכי ירד עמך מצרים. הוא גם שם עוד לפני שהיהודי הגיע למצרים. אך העניין, דיני אמרו רזל, מזכירים יציאת מצרים בלילות. ככה כתוב במשנה, במסכת ברכות, בפרק הראשון, שמזכירים יציאת מצרים בלילות. מה הכוונה? חוץ מהפשט הפשוט, שהכוונה היא שגם בלילה מזכירים את הפרשה השלישית של קריאת שמע, זה גם מרמז מה זה בלילות. פירוש בכל הגלויות ושיעבוד הדומות ללילות. לילות זה כינוי לגלות. זאת אומרת שבכל הגלויות, שזה כמו לילות, צריכים להזכיר את יציאת מצרים, כי כל הגלויות זה כמו מצרים, ובמילא בכל הגלויות צריך לזכור שיש גם יציאה ממצרים. שכל בחינות הגלות ובחינת גלות מצרים, מצרים זה לא רק המיקום הגיאוגרפי שנמצא במקום מסוים, ומשם הפיזית יצאנו, אלא כל גלות, כולל הגלות שלנו, זה מצב של מצרים. וכן עניין הגאולה, גם זה קשור לגאולת מצרים. כתיב, כי מי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. אז כל הפעולות וכל העניינים שהיו בגלות מצרים, הם בעצם קיימים בכל הגלויות. כמו שהיה גלות מצרים בעבודה קשה בחומר ובלבנים, כך בכל בחינות גלות. כל גלות יש את אותם דברים כמו במצרים. לא תמיד זה כמו במצרים באופן פיזי, שיש עבודה קשה וחומר בלבנים, אז זה מתבטא בצורה אחרת. אף שאין דוגמתן ממש בגשמיות, זה לא בדיוק אותו העתקה של אותם עינויים ואותם קשיים, אבל מכל מקום יש בחינה ואותה עבודה קשה בחומר בלבנים ברוחניות. זאת אומרת, כל הגלויות זה מצרים, ומילא כל הגאולות או גאולה לעתידה בוודאי, זה כמו גאולת מצרים. כמו שכתוב בראי המאמנה, בזוהר כתוב שבחומר, שכתוב בתורה שעבדו בחומר ובלבנים ובכל עבודה קשה, בכל עבודה בשדה, אומר הזוהר, חומר דה קל וחומר, זה הלימוד שיהודי לומד קל וחומר ומתייגע בתורה. ובלבנים דה ליבון הלכתה, כמו אדם שמתייגע בללבן את ההלכה, כל עבודה בשדה, שדה זה משהו שבחוץ, דברה איתה. אז מה בעצם רואים מהראי המאמנה? הרי בשעת מצרים ממש עוד לא היה תורה. אז לא היה לא קל וחומר ולא הלכתה ולא ברייתה. אז מה שייך לומר, שהפסוקים שמתארים את גלות מצרים, זה מרמז על חומר וקל וחומר והלכתה וברייתה. אלא מזה רואים שזה הולך על הגלויות העתידות. שזה כולל כל... גם הגלות שלנו, כל הזמן שיהודי היום מתייגע בלימוד התורה, זה גם תחליף לעניין של גלות מצרים. כל פנים, אנחנו עוד לא הבנו את העניין, רק היינו שיש עניין של גלות מצרים, יש עניין של גאולה, והעניין הזה נמצא בכל הגלויות, וצריך להבין מה זה העניין הזה, ומה בא לידי ביטוי ברוחניות, העניין של גלות מצרים. ולהבין זה, כדי להבין מה זה העניין של גלות מצרים, אז הוא מביא ככה. הנה ידרשו בהגדה. כשאנחנו יושבים בליל הסדר ואומרים, אוכלים מרור בליל הסדר, ואנחנו אומרים, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו את חיי אבותינו במצרים. זה מה שאנחנו אומרים בהגדה כשאוכלים את המרור. אז מה הכוונה שמררו חיי אבותינו במצרים? אז במצרים פיזי זה היה כפשוטו, היה מצב שמררו את החיים של האבות. אבל מה הכוונה ברוחניות, איך זה בא לידי ביטוי היום? כי הרי כל הדברים קיימים גם עכשיו. זה מסביר ככה, פירוש. אנחנו צריכים להבין מה זה אבותינו, מה זה חיי אבותינו, ומה זה נקרא שמררו את חיי אבותינו. אז מתחיל קודם כל להסביר מה זה אבותינו. פירוש כי האבות הן המידות. כשאומרים אבות, כבו שאב ידוע שאברהם אבינו עיקר עבודתו היה בחסד, אהבה, יצחק עיקר עבודתו היה בהירה, גבורה, ויעקב עיקר עבודתו היה רחמים, תפארת, אז בעבודת השם הרוחנית, כשאומרים אבות, מתכוונים למידות. אהבה ואירה ורחמנות. זה נקרא אבות. מה זה חיי אבותינו? וחיותם? מהו החיות של המידות? מהו האנרגיה של המידות? איך המידות בכלל יכולים להתעורר? הם המוחים. כשאדם מתבונן במוח, ובמוחו הוא רואה את הרעיון, אז נולד מזה מידות בלב. שם החוכמה והבינה בגדולת השם. אז אדם שיש לו חיי אבותינו, הכל תקין, יש לו תובנות בהירות בגדולת השם, ובמילא הרגשות שלו מתעוררות כראוי, אז הכל בסדר. לדעת כי אין עוד מלבדו בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, למעלה עד אין קץ, ולמטה עד אין תכלית, שיהודי מתבונן, שאלוקות נמצא בכל מקום, בכל הצדדים, ולדלת סיטרין, שבהשכלה והבנה זו, שיש אצל יהודי את ההשכלה הזאת, זאת אומרת יש לו חיי אבותינו, נולדה ונתעוררה מידת אהבה בקרב כל אחד ואחד, אז אמור להתעורר לו אהבת השם. אותו דבר, וכן העירה. התעורר לו עירת שמיים. כי כל ניצוץ מישראל יש בו בחינת אהבה ועירה, כי אהבה ועירה יש אצל כל יהודי. זאת אומרת, אבותינו קיים אצל כל נשמה. אתה רק צריך לעורר את זה. יהיה לך מוכין, יהיה לך השגה במוח, זה יתעורר. והנן עצמות הנשמה. בעצם הנשמה של כל יהודי, יש לו את היכולת להגיע לאהבת השם ולעירת השם. וכן כנסת ישראל, חיבור כל הנשמות, לא רק שכל נשמה באופן פרטי קוראים לה ואומרים לה שיש לה בניצוץ הנשמה של אהבה ואירה, אלא גם כשמדברים על כללות ישראל באופן כללי, כנסת ישראל זה נקרא חיבור כל הנשמות, אז הפסוק קורא לה נקראת בת נדיב. מה זה בת נדיב? מי זה הנדיב? הנדיב זה אברהם אבינו, והיהודים נקראים הבת נדיב. ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. למה הוא נקרא נדיב? מפני שהוא איש חסד, המתנדב חסד לכל העולמות העליונים ותחתונים. ונקרא אבינו וירושתנו ממנו. אז אם הכללות הנשמות נקראים בת נדיב, זאת אומרת שבכללות נשמות ישראל יש את אותה מידה מיוחדת של אברהם אבינו. אז גם אצל כל אחד ואחד יש את אותו דבר. רק מפני שהבחירה ביד אדם, מכיוון שיש ליהודי בחירה חופשית, ויכולת בידו להפוך האהבה מאהבת השם אל ההיפוך לגמרי. על כן צריך הוא לעורר את האהבה לשם. אם יש אצל כל יהודי בנשמה שלו ובעצם הנשמה שלו את העניין הזה של אהבת השם, ואם בכללות נשמות ישראל יש את העניין הזה, אז למה צריך, אמרנו, חיי אבותינו? צריך לעורר את זה. אם זה קיים בנשמה של כל אחד, זה אמור להיות באופן טבעי כל הזמן. אז אומר לא, מכיוון שיש ליהודי בחירה חופשית. באותו מידה שיש לו בנשמה שלו אהבת השם, יש לו גם נפש בהמית שיכולה למשוך אותו אל ההיפוך לגמרי, יכול למשוך אותו לאהבה זרה, אז אכן אדם צריך לעורר את האהבה לשם, כדי שלא יעורר חלילה אהבה לדברים אחרים. ועל זה מיוסד כל עניין שיר השירים. כל העניין של שיר השירים זה לחפש דרכים לעורר את העניין הזה של אהבת השם. כמו שהפסוק אומר, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה. והתעוררו את האהבה, איך באמת האהבה הזו מתעוררת, אז זה מה שהפסוק אומר, היא על ידי כל דודי דופק. דודי זה הקדוש ברוך הוא. והוא, הקול שלו, מעורר ודופק בנשמה, לעורר לה את אהבת השם. אתה רק תעשה מצדך את ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא ייתן לך לעורר את זה. וכשמאיר אצל יהודי במוחו, על ידי ההשתדלות, מאיר לו במוחו ההכרה בכך שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז בקלות הלב שלו אמור להתעורר. בלי מנויות ועיכובים. כי זה קיים אצלו. וזהו שאמרו רזל, זה גם שכתוב בגמרא, אנשי יריחו היו קורחים את שמה, ולא היו מפסיקים מין אחד לבאהבת. אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אחרי שמה ישראל, ואז אומרים ואהבת. למרות שבתורה, בפרשת והתחנן, איפה שכתוב פרשת שמה, כתוב שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומיד כתוב ואהבת. אבל אנחנו מוסיפים את הברוך שם, זה נלקח מיעקב אבינו ובניו, שיעקב אבינו חשב שמה חלילה יש אצל הבנים שלו איזשהו פסול, אז הבנים שלו אמרו לו, שמה ישראל, ישראל זה יעקב, השם אלוקינו, השם אחד, יעקב עונה להם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. אז אנחנו אומרים את זה, וזה בעצם, כמו שמוסבר בחסידות, זה עוד שלב באחדות השם, יש ייחודה הילאה, שזה מרומז בשמע ישראל, ויש ייחודת התאה, שזה מרומז ברוך שם. אצלנו קשה מאוד להגיע לבאהבת מיד מהשמע ישראל. שמע ישראל מדבר על רמות מאוד גבוהות. אתה נמצא בעולם פה למטה, את חייב להתבונן בעוד שש מילים, בברוך שם כבוד מלכותו. אנשי יריחו היו במעלה גדולה, הם היו קורחים את שמה. הם לא היו צריכים להפסיק בין אחד לבאהבת. היו אומרים, שמע ישראל, היה מאיר אצלהם במוח אחדות השם, ייחודה הילאה הייתה מאירה אצלהם, ומיד ואהבת. כי מן ההתבוננות באחד מיד, אחד אמת, בזה שאחד הוא אמת היה אצלהם באופן מאוד מוחשי, אין עוד מלבדו, אז ממילא נמשך התעוררות אהבה לשם בלי הפסק. זה בעצם אמור להיות ככה אצל כל יהודי. יש קושי, אנחנו מוסיפים עוד התבוננות. זה כמו שבדורות הקודמים בכלל לא היה צריך להתפלל. בכלל לא צריך להגיד את כל פסוקי דה זמרה. היו יכולים לעורר את אהבת השם בקלות. ככל שיש יותר ירידת הדור, צריך עוד חומר, עוד התבוננות, עוד פסוקים, עוד מזמורים וכן הלאה. אבל היכולת לעורר זה כי זה קיים בעצם בנפש באופן טבעי. ואתה רק צריך לחפש את הדרכים. ככל שיש יותר מניות ועיכובים, אז צריך יותר ללבות את זה. ועל כן מסיימים בקריאת שמע, מה אומרים מיד אחרי שמסיימים את כל שלושת הפרשיות? אומרים אמת ויציב. מה זה אמת? כל מה שאמרנו זה אמת. מה זה ויציב? המילה יציב זה אותו מילה אמת, רק יציב זה בארמית, ואמת זה בלשון הקודש. יציב הוא תרגומו של אמת, אלא שאומרים גם בלשון תרגום, הם אומרים את זה גם בארמית, לומר שהוא אחד אמת בין בגשמיות, בין ברוחניות, כי אין עוד מלבדו כתיב. זה כשהכל תקין, יש אבותינו, אבותינו אמרנו זה המידות, יש חיי אבותינו, חיי אבותינו זה ה... התבוננות, שיש חיי אבותינו, אתה מתבונן במוח, מתעורר לך הלב, ואתה אוהב את השם. אז אתה לא במצרים, אתה בגאולה. אך כל זה הוא ביות החוכמה והבינה בגדולת השם בהתבוננות גדול, במוחו ומחשבתו. כשאצלך המוח נמצא בקלות, באופן טבעי להתעורר, ועל ידי כן יכולו לעורר מידותיו, אהבה ואירה בהתגלות ליבו, על ידי עומק המחשבה בלבד, רק מתעמק קצת במחשבה והכל מתעורר. אבל מי שמוחו קטן מאכיל התגלות אלוקותו במחשבתו. אבל אם המוח של הבן אדם קטן הוא לא מצליח, הוא חושב על זה, אבל זה לא מאיר לו לעורר את האהבה, אז הוא צריך עיצות יותר חזקות. למה זה לא מתעורר לו? יש לזה מצרים, יש לזה קושי. הנה זאת עצתו אמונה, מה העצה של ידי כזה? לצוק אל השם בתפילה. לצוק אל השם בתפילה זה לא הכוונה דווקא לצוק בפה. כן. כמו שכתוב צעק ליבם. כי הכל מעורר הכוונה והתגלות לעורר את האהבה בהתגלות ליבו. כשאדם צועק בעומק נשמתו לקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מסוגל, אני לא מצליח להכיר את הדבר, להשיג את הדבר, אני קטן מדי וזה גבוה מדי, תעזור לי לעורר את זה למרות שאני לא יכול, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו. המצב הזה שאדם לא מסוגל ונקרא בחינה זו בחינת מצרים. מה זה נקרא מצרים? המצרים זה חיבור של שתי מילים, מיצר ים החוכמה. ים החוכמה אצלו נמצא במיצר, נמצא אצלו בבי המוח ללב, יש באמצע גרון. הגרון זה מקום צר. כמו בגשמיות זה ככה, גם ברוחניות. מהמוח, מההתבוננות להתעוררות הרגש, יש באמצע משהו שמיצר לך את הדרך. שירדה ונתלבשה במיצר הגרון. וזהו עניין ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. מה זה באר שבע? שבע זה שבע המידות. באר שבע זה המקור של שבע המידות. המקור של שבע המידות זה המוח. יעקב יוצא מבאר שבע, יוצא ממקור שבע המידות, ולפני שזה מגיע ללב, לעורר בפועל את המידות, אז וילך הרנה. חרנה זה הגרון, כי בחינת גרון וחרון, הכל אחד, ידוע שגרון זה בגימטריה חרן, זה אותו עניין, כידוע לידי כן. אז זה בעיה הזו שיש את הגרון הזה, את המיצר הזה, זה מצרים. אז מה קורה עם חיי אבותינו? מה קורה עם המידות? הם לא מחלחלים ללב. הם לא מחלחלים ללב כי יש בעיה. מררו את חיי אבותינו. וזהו עניין המרירות שמררו חיי אבותינו ממצרים. שחיות המידות ירדו ונתלבשו במיצר הגרון. ועל ידי זה נעשו מרים. כי אילו היו בבחינת באר שבע, אם היה מאיר באר שבע, מה זה באר שבע? אם מקור שבע המידות היה מאיר, היו מתוקים ויותר טובים, אז הלב היה מיד מתעורר. אבל יש גם בעיה שהבאר שבע לא מאיר, זה נתקע במצר הגרון. אבל גם במצב הזה של מצר הגרון, יהודי לא הולך לאיבוד. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, גם כשאתה במצרים, אנוכי ירד עמך מצרים. מה זה אנוכי ירד ממך מצרים? גם כשאתה לא מצליח לעורר את המידות שלך, אין לך אהבה, אין לך רגש, אבל אמונה יש לך תמיד. וזהו אנוכי ירד ממך. פירוש, אנוכי מי שאנוכי. בחינת סובב כל עלמי, בחינת אחד אמת, ירד ממך. שהוא בחינת ירידה כביכול. יש ירידה? מחמת שאין גילוי אלוקותו התברך מתגלה כל כך. אין גילוי אלוקות במצב הזה. כי אם, מה הדבר היחיד שיכול להיות? זה בבחינת מצרים. והיינו, גם במצרים הזה יש כאן איזה פסורה שבכל זאת אתה עדיין יכול משהו לפעול על ידי שהוא עמך. אנוכי ארד עמך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, מה פרוש עמך? כמו שכתוב גלו לאדום שכינה עמהם ולא נשאר כי מבחינת האמונה הנטועה בלב כל ישראל. שמאמינים בני מאמינים אפילו בגלות. כמו שכתוב היאמן העם. אבל אי אפשר להשוות את האמונה למצב של גאולה שיש לך רגש פעיל. אבל אינו דומה שמיעה לראייה. שהיא מבחינת גילוי אלוקותו כמו שהיה בשעת מתן תורה מבחינת ראייה ממש. יצאו ממצרים, הגיעו למתן תורה, היה גילוי אלוקות. אבל במצרים, והיה מנען, זה רק אמונה, אבל אין את ההתעוררות הזו, כי זה מיצר של מצרים. הוא בזמן הגלות אין מבחינת ראייה ממש בהתגלות זו, אלא בבחינת מצרים, שהוא על ידי הכל מבחינת גרון הנעל. אז זה התיאור של המצרים בעבודת השם הנוכחי שקיים אצל כל אחד.